רק מי שיושב בשורה הראשונה.
עוד ביתו של אדם מעידות עליו.
כל ביתי המתחרה.
רגע, את התאורה, אתה לא רק את התאורה.
זה עכשיו מגרץ.
אתה לא זוכר, אנחנו בטח לא
זוכרים. אפשר להגיד על הכל את זה, אני כבר לא יודע מה. אני רוצה להתחיל עם איזשהו מבט על תהליך התשובה, בתוך זה לנסות ולראות מה זה הלכות תשובה, מה המשמעות, מה מופיע ברמב"ם שם, אם בכלל זה נקרא הלכות או לא נקרא הלכות, ולמה זה נקרא הלכות, הלכות תשובה, אבל השאלה היא מה הקשר בין מה שיש שם לבין הלכות. טוב, יש כבר איזשהו מתח בין ההסתכלות על המושג תשובה בכלל בספרים של הגות או של מחשבה לבין הספרות ההלכתית. הספרות ההלכתית, אז יש דיון, אמנם לא רחב מדי, אבל יש דיון על הלכות תשובה עם כל מיני פרטים, יש עזיבת החטא, חרטה, קבלה לאהבה, מדינו של בעל תשובה, עשרת ימי תשובה, יש לזה היבטים הלכתיים מסוימים, לא רבים דרך אגב, אבל יש. אבל המושג תשובה בספרות המחשבתית מקבל איזושהי משמעות הרבה הרבה יותר רחבה, בפרט הדברים נכונים אצל תנועות התשובה של הרב קוק, ששם זה בכלל הופך להיות... שם זה בכלל הופך להיות... איזשהו מושג שחובק כמעט את כל התורה כולה, ואולי אפילו יותר מאשר כל התורה, והשאלה איך, מה היחס בין שני הדברים האלה. בדרך כלל, כשאנחנו מדברים על תיאור הלכתי ותיאור מחשבתי של נושא מסוים, אז זה אמור להיות לפחות לתקוף את הנושא הזה בשני רבדים. יש את הרובד ההלכתי, מה צריך לעשות, מה אסור לעשות, יש את הרובד המחשבתי של למה זה ככה. זאת אומרת, למה אסור לעשות את זה או צריך לעשות את זה. בעולם התשובה נדמה לי שהרובד ההגותי מתערבב ברובד המחשבתי. זאת אומרת, יש, הם שייכים לאותו מישור, או לפחות אפשר לראות אותם כשייכים לאותו מישור ולא רק שני אספקטים שחיים במקביל. אז אני אתחיל אולי עם הרמב״ם, זאת נקודת מוצא, המטרה שלי היא לא ליישב את הרמב״ם, אבל זאת נקודת מוצא טובה כדי להציג את העניין הזה. הרמב״ם בפרק שלישי בהלכות תשובה כותב כך, כל אחד ואחד מבני האדם יש לו זכויות ועוונות, מי שזכויותיו יתרות על עוונותיו צדיק, ומי שעוונותיו יתרות על זכויותיו רשע. מחצה למחצה בינוני. לכן המדינה, אם היו זכויות כל יושבי המרובות על עוונותיהן, הרי זאת צדקת, ואם היו עוונותיהן מרובים, הרי זאת רשעה, וכן כל העולם כולו. זאת אומרת, יש דיון במעגלים הולכים ומתרחבים, כשכל מעגל כזה נכנס לתוך אחת משלוש קטגוריות. כן, צדיק, רשע או בינוני, לפי כמות המצוות או העבירות. עכשיו, הרמב"ם ממשיך, הוא אומר, זה הלכה א', והלכה ב', הרמב״ם כותב, אדם שעוונותיו מרובים על זכויותיו מיד הוא מת ברשעו, שנאמר על רוב עוונך. וכן מדינה שעוונותיה מרובים מיד היא עובדת, שנאמר זעקת סדום ועמורה כי רבה. וכן כל העולם כולו, אם היו עוונותיהם מרובים מזכויותיהם, מיד הם נשחטים, שנאמר וירא השם כי רבה ראת האדם. אז כל מעגל כזה יש תוצאה לדיון. אחרי שהם ממיינים כל מעגל כזה במיון של צדיק רשע ובינוני, יש את ההשלכה, הוא מיד מחוסל אם הוא רשע, ואם הוא צדיק, אז לא. השאלה איך בן אדם יכול להיות מחוסל במעגל אחד ולהישאר קיים במעגל שני. אולי נדבר על זה גם בהמשך, אבל זה לא כרגע. ושיקול זה אינו לפי מניין הזכויות והעבודות, אלא לפי גודלם. לא מניין, לא ספירה אריתמטית, כמה מצוות וכמה עוונות יש לך, אלא משהו מורכב יותר, אלא לפי גודלם. יש זכות שהיא כנגד כמה עוונות, שנאמר יען נמצא בו דבר טוב, יש עוון שהוא כנגד כמה זכויות, שנאמר וחוטא אחד יאבד טובה הרבה, ואין שוקלין אלא בדעתו של אל דעות. והוא יודע איך עורכין הזכויות כנגד עוונות. רק הקדוש ברוך הוא יודע כמה שוקל כל דבר, איך למשקל את העניין הזה, איך הדין הזה בעצם נערך, מה שווה כל מצווה, כל עבירה או כל זכות ועוון. מצווה ועבירה זה דבר ספציפי מדי, יש דברים שלא מצוות ועבירות, אבל עדיין יש להם משמעות ערכית, ונראה גם הם מוטלים שם על הכף. בקיצור, מסובך. הלכה ג', כל מי שניחם על המצוות שעשה ותהה על הזכויות, ואמר בליבו ומהועלתי בעשייתן, הלוואי לא עשיתי אותן, הרי זה איבד את כולן, והם מזכירים לו שום זכות בעולם. שנאמר, וצדקת הצדיק לא תצילנו ביום רשעו. אין זה, אלא בתוהה על הראשונות. זה אני אגיע בהמשך, כן? מדובר במי שחוזר בשאלה, יוצא בשאלה, לא יודע איך לקרוא לזה, אז הוא איבד את זכויותיו. זה גמרא בקידושין. וכשם ששוקלים זכויות אדם ועוונותיו בשעת מיתתו, כך בכל שנה ושנה שוקלין עוונות כל אחד ואחד מבאי העולם עם זכויותיו ביום טוב של ראש השנה. מי שנמצא צדיק נחתם לחיים, ומי שנמצא רשע נחתם למיתה, והבינוני תולין אותו עד יום הכיפורים. תולין אותו מטאפורית. אם עשה תשובה נחתם לחיים, ואם לאו נחתם למיתה. אז הבינוני תלוי ועומד, כן, אם הוא עשה תשובה עד יום כיפור אז בסדר, ואם לא אז לא בסדר. מדברי הרמב״ם, פה בסוף ההלכה ג', משתמע שמי שלא עשה תשובה, נחתם למיתה. הבינוני שלא עשה תשובה בסרט ימי תשובה, נחתם למיתה. יותר מזה, נראה גם מדבריו שלצאת מהסטטוס הזה של בינוני, לא יעזור לעשות עוד מצוות. תחורה, אתה שקול כרגע, תעשה עוד כמה מצוות ותטה את הכף. אם זה מאוזן לגמרי, אז אפילו לא צריך לדעת את שיקול אל דעות, מה שהוא אומר למעלה. זה שיקול, אז כל זכות נוספת מתה את הכף. אבל הרמב"ם אומר לו, אם הוא עשה תשובה מוטב, ואם לא, אז נתן למיטה. זאת אומרת, נראה, ככה מדייקים כמה אחרונים בדבריו, שרק תשובה יכולה להועיל. זאת אומרת, לעשות עוד מצוות לא יעזור. אתה נחתם למיטה למרות שיש לך רוב זכויות ביום כיפור.
כי הנקודה שבה עושים את החשבון זה ראש השנה.
כן, ראש השנה עושים את החשבון וזהו. אחרי זה רק תשובה יכולה להועיל. ולכן הוא אומר, בהלכה ד' הוא אומר, מעריך שם, הוא אומר, בני עניין זה נהגו כל בית ישראל, קורא מהאמצע, נהגו כל בית ישראל לעבוד בצדקה ומעשים טובים ולעסוק במצוות מראש השנה ועד יום הכיפורים יתר מכל השנה, ונהגו כולם לקום בלילה בעשרה ימים אלו, להתפלל בבתי כנסיות בדברי תחנונים ובחיבושים עד שיהיה אור היום. אז כבר מאירים כאן, אז רואים כאן שכן נהגו לעשות מצוות. קודם שרק תשובה מועילה, מצוות לא מועילות. אבל הטענה היא שלא, אתה עושה מצוות כחלק מתהליך התשובה, לא כדי להוסיף מצוות לכף שתכריע, לכף הזכויות שתכריע. אלא הדרך לעשות תשובה היא כרוכה גם בעשיית מצוות והימנעות מעבירות. לא כדי שהדברים האלה יספרו לעצמם. טוב. יש פה כמה וכמה קשיים בהלכות האלה, שהלכה משנה מאיר שלפי הרמב״ם אין מצווה לעשות תשובה. נדבר גם בהמשך, אין מצווה לעשות תשובה, אין מצווה מנויה כזאת לפחות. שישוב החוטא בחטאו, שיתוודה, ככה הוא מונה בספר המצוות. אז זה לא מצווה לעשות תשובה. ולכן הוא אומר, אז למה אם מישהו לא עשה תשובה, אז אם מישהו עשה תשובה זה מועיל. מה זה עוזר שהוא עושה תשובה? זה לא מוסיף לו עוד מצווה. למה אם הוא לא עשה תשובה אז הוא נחתם למיתה? כי שני הצדדים של המטבע לא ברורים כאן.
הוא משנה את העבירות.
מה?
הוא משנה את העבירות.
כן, עוד רגע נראה, זה ההסבר המקובל. דבר נוסף, למה דווקא תשובה מועילה ולא שאר המצוות יוצא מגדר בינוני? הוא צדיק? למה רק תשובה יכולה לחלץ בינוני ממצבו? יש קושי נוסף, איך בכלל ייתכן מצב של בינוני, כן? הקושי הידוע, מה הסיכוי שאני בינוני? סיכוי לא אפס, נכון? אי אפשר לצמצם. מה הסיכוי שבדיוק כל המצוות וכל הזכויות וכל החובות שלי לאורך השנה הם בדיוק מאוזנים.
זה מישהו שלא מאוזן, הוא צדיק, אז הוא לא צריך לעשות תשובה.
מה?
מי שצדיק לא צריך לעשות תשובה.
לא, זה לא קשה, כי הוא כן צריך לעשות תשובה, אבל דינו על השנה הזאת לא תלוי בזה.
לא, אם אין מצווה לעשות תשובה, אני משמע לא צריך לעשות תשובה.
לא, סתם שאלה, מה הסטטוס של תשובה? לא קשור לשנה. מה הסטטוס של תשובה אם זה לא מצווה? לא דבר, אבל זה שהוא צריך לעשות תשובה, ברור שהוא צריך לעשות תשובה, רק זה לא תנאי לחתמותו לחיים. זאת אומרת, אם הוא צדיק, אז בסדר. אז השאלה כן, איך בכלל ייתכן בינוני? הסיכוי שיהיה בינוני הוא אפס. אם הוא יהיה בינוני הוא אפס, אז למעשה, נכון שאנחנו לא יכולים לדעת, אבל אם צריך להמר, אין סיבה לעשות משהו בסרט עם תשובה מבחינה הזאת. או שאני צדיק או שאני רשע, אבל להיות... בדיוק שלחו לנו איזשהו סיכוי. יש כאלה שאומרים שהשיקול הוא לפי דעתו של כל דעות, ולכן זה מסובך יותר, וזה לא חשבון אריתמטי. זה לא עוזר כלום כמובן, כי גם סכום משוקלל של שני הצדדים, הסיכוי שהוא יעצור בסופו של דבר באותה רמה בדיוק הוא עדיין אפס. אבל אם שאני זה סכום משוקלל או סכום רגיל, איזשהו משמעות. לכן צריך להבין איך בכלל ייתכן בינוני. לא עוד קושי בעניין הזה. אז אני רוצה להתחיל מהנושא הזה. עוד פעם אני אומר, אני לא בא ליישב, לפחות לא בשלב הזה, לא בא ליישב את הרמב״ם. אני משתמש בו כקרש קפיצה להבחנה בין שני...
יש גם עוד קושי קטן, שבינינו ראינו המוני יהודים שלא עושים תשובה בכלל בין ראש הנביא כיפור.
זכותי לא קושי, אנחנו כבר רגילים. לא מבלבלים אותנו עם עובדות. כן, קושי הכי גדול אולי בעניין הזה, אבל... אולי אני אעיר גם עליו משהו. אז זה קצת דיברתי בשנה שעברה, לפני שנתיים, אני כבר לא זוכר. דיברתי על רמזי אלול, כדי של חלפי. היה פעם, לפני שנה או לפני שנתיים, אני כבר לא זוכר. דיברתי קצת על היחס בין מה שהם מלמדים אותנו, אומרים לנו כל הזמן לגבי המשמעות של הימים האלה, לבין מה אנחנו באמת חושבים עליהם. יחס קלוש הייתי. טוב, בכל אופן, אבל בינתיים בוא נשאר ברמת מה אומרים לנו. יש שני הסברים לשאלה למה דווקא תשובה מועילה. למה לא יועיל לעשות עוד מצוות שיכריעו את הכף? למה דווקא תשובה? אז ההסבר המקובל, כן, בישיבות זה ההסבר המקובל, ראיתי פעם בשם ברון קוטלר, לא יודע מי המקור הראשון לזה, אבל זה ההסבר המקובל, הסבר מחודד קצת. וההסבר הזה בעצם אומר שבראש השנה אנחנו, הקדוש ברוך הוא עושה את המאזן. ושם נקבע אם אני בינוני צדיק או רשע. עשרת ימי תשובה בעצם במהותם כבר שייכים לשנה הבאה. הדין נעשה בראש השנה, לשנה שהסתיימה בראש השנה. מה קורה בעשרת ימי תשובה? בעשרת ימי תשובה נותנים לי הזדמנות שנייה. אבל זה לא הזדמנות שנייה כדי להוסיף עוד מצוות או עבירות לכף. מצוות או עבירות שאני אעשה בעשרת הימים האלה ישבו על הכף של שנה הבאה. כמו שעשרת הימים האלה שייכים לשנה הבאה. מה כן אפשר לעשות בעשרת הימים האלה? כי שמע, אפשר לעשות תשובה. מה זה עוזר? התשובה. כי התשובה, כמו שהזכרתי גם קודם לפי הרמב"ם, אין בכלל מצווה לעשות תשובה. אז מה זה העניין הזה של התשובה? העניין הזה הוא לתקן עבירות או מצב שנוצר בעקבות העבירות שאותן עשיתי. אם זה כך, אז ברור למה רק תשובה יכולה להועיל. בגלל שתשובה יכולה להוריד מהכף. עוונות או, כן, או חובות שיש לי כבר עליהם, שהיו משנה שעברה, כי זה מתקן את מה שהיה. התשובה לא נוספת פה בתור עוד זכות, כי עשיתי תשובה, זה מטה את הכף. אם זה היה ככה, אז זה לא היה יכול לעבוד. זאת זכות שרלוונטית לדין של ראש השנה הבא, כמו כל מצווה אחרת שאני אעשה בימים האלה. כל מה שתשובה יכולה לעשות, זה לתקן את אחת העבירות או עבירות מסוימות שמוטלות על הכף, ובכך לשנות את המצב למפרע. משכתב את ההיסטוריה. כתשובה, אם הם חלק מתהליך של תשובה. אבל אם לא, אז לא. יכול שאתה יכול לעשות תשובה, יכול לעשות מצוות בלי לעשות תשובה לשנה שעברה, אז לא יהיה להם ערך כפול. לכן אני אומר, זה לא באמת ערך כפול. אלא שאם אתה עושה מצוות, זה עוזר לך גם לעשות תשובה. המצווה כשלעצמה היא מצווה יספרו אותה בשנה הבאה. לפי ההסתכלות הזאת, אני אשמע לכם קצת חשבונאי, לבלרי כזה, אני מסכים, עוד רגע נגיע. בכל אופן, אז זאת ההסתכלות הראשונה, זה ההסבר הראשון לעניין הזה. יש בספר חיים של חיים פרידלנדר, אז הוא כותב אחר. הוא טוען שבעצם תשובה, המיון, הוא מתחיל בעצם מהשאלה של המיון, לצדיק בינוני ורשע. הוא בעצם אומר שצדיק בינוני ורשע זה לא סכום רגיל וגם לא סכום משוקלל. זה איזושהי הסתכלות על מצבך, הכללי. אם אני צריך לאפיין בן אדם במילה אחת, צדיק בינוני או רשע. ברור, כל אחד מאיתנו יש לו הרבה צדדים, הוא עשה המון דברים לפה ולשם, אבל בסופו של דבר צריך לאגם את הכל, או לאסוף את הכל, לסכם את הכל ולהגיד מה הבן אדם, איפה הבן אדם עומד. אז אם הסך הכללי, כן, ההסתכלות הכללית עליו היא חיובית, אז הוא צדיק. אם ההסתכלות הכללית עליו היא שלילית, אז הוא רשע. ואם הוא מין יושב על הגדר כזה, עדיין לא בחר באופן ברור כיוון, אז הוא בינוני. זה לא שאלה של ספירה של מצוות ועוונות, וגם לא ספירה משוקללת. אלא זה איזושהי הסתכלות כללית על בן אדם. ולכן הוא אומר...
זה לא מה שהרמב״ם אומר.
רגע, אמרתי, אני כרגע עוד לא מסביר את הרמב״ם. נגיע לרמב״ם, בהמשך אני כן חושב שזה יכול גם להסביר את הרמב״ם, אבל אני צריך שזה עוד. בעצם אני אנסח את זה אחרת, אז אני אומר כך. המיון לצדיק בינוני ורשע הוא בעצם לפי הכיוון הבסיסי שלך. יכול להיות שיהיו לך יותר עוונות ממצוות. אפילו לא בחשבון האריתמטיקה, אלא אפילו בחשבון של קהל דעות. אוקיי? יהיה לך יותר עוונות ממצוות, אז אתה תהיה צדיק. למה תהיה צדיק? ושבסופו של דבר הכיוון שלך הוא חיובי. נכשלת הרבה פעמים, היה לך יצר, היית חלש, אבל אתה רוצה את הדבר החיובי. אתה בכיוון החיובי באופן בסיסי. זה מה שאתה רוצה. אולי לא רוצה מספיק. נושא הכישלון אולי נדע עליו, כשאתה
רצה. מה שקובע זה לא הערך אלא נגזרת.
מה?
מה שקובע זה לא הערך אלא נגזרת.
זה עוד נדבר, יכול להיות. זה לא בדיוק אותו דבר. השאלה מה אתה רוצה, למרות שאין לזה אפילו השלכה במה שאתה נגזרת. בעלי תשובה מול צדיקים גמורים, דיברנו על זה פעם. בעלי תשובה עדיף על צדיק גמור, זה ממש הנגזרת קובעת, ולא הפונקציה. אבל הטענה שבעצם המיון של צדיק בינוני ורשע, כך אומר חיים פרידלנדר, נקבע לפי הכיוון הבסיסי, מה הכיוון שלך? לא השאלה מה עשית. מה עשית, זה גדול מחברו יצרו גדול ממנו. ואת יכול להיות שזה שאתה צדיק יותר גדול, אז יש לך גם יצרים יותר קשים. זה לא דווקא מיסטיקה גם, יש בזה גם דברים פשוטים, אני חושב. ולכן אתה נכשל הרבה, זה יכול לקרות, אבל הכיוון שלך הוא חיובי. אתה רוצה את החיובי, אז אתה צדיק. אתה נחתם לחיים. זה יש לך הרבה עבירות. אם אתה, יכול להיות גם מצב הפוך. יש לך יותר מצוות, אבל בסדר, כי נחמד לך לעשות את זה, אבל זה לא באמת עבודת השם, זה לא באמת משהו של מחויבות למצוות ולהימנע מעבירות, אלא פשוט אין לך יצר גדול, או לא בא לך, או לא יודע, לא משנה, לא יזדמן לך. אבל תכלס, יש לך יותר מצוות מעבירות, אתה רשע. זה לא משנה מה מספר המצוות והעבירות, וגם לא המספר המשוקלל. ואם הכיוון שלך הוא כיוון שבו עוד לא בחרת, עוד לא החלטת, על הכיוון שלך, אז אתה בינוני. זאת אומרת, זה העיקרון. אם כך, אומר חיים פרידלנדר, אם זה המיון בין צדיק, בינוני ורשע, אז ברור למה רק תשובה יכולה להועיל. זה הסבר שני. כיוון שרק תשובה, התשובה במובן הזה זה כמובן משהו אחר קצת, מה שדיברתי קודם, אבל אני אחזור לזה. התשובה משנה את הכיוון הבסיסי שלך. לעשות עוד מצוות, עוד עבירות, מה זה משנה? יהיה לך עוד מצוות, אבל אתה באותו מקום, במכלול הרוחני, כשמסתכלים עליך בסקירה אחת, כן, כבני מרון, על כל מעשיך כבני מרון, אז אתה נמצא באותו מקום, מה זה משנה אם עשית עוד כמה מצוות? או עבירות, כיוון ההפוך, זה לא משנה. מה שאתה צריך כדי לעבור מסטטוס של בינוני לסטטוס של צדיק, זה לבחור, זה להחליט. לשנות את הכיוון הבסיסי שלך, לא לעשות עוד מצוות. אז זה רק תשובה עושה. לכן רק תשובה יכולה להועיל ולא עשיית מצוות. זה הסבר שני. בואו נסתכל רגע על שני ה... אולי לא, לפני שאני מסתכל על שניהם. אצל בעל התניא לוקח את התפיסה הזאת בצורה יותר... סליחה, אני מכבד את המשהו כזה. בעל התניא לוקח את התפיסה הזאת למקום יותר קיצוני, ידוע הדברים שלו, הוא רוצה לטעון ש... שצדיק זה מי ששחט את היצר, שאין לו יצר הרע בכלל. לא רק שהוא לא נכשל, אין לו בכלל יצר הרע. הצדיק זה מי שיש לו רק יצר טוב, הוא שחט כבר את היצר הרע. בינוני זה אחד שלא חוטא בכלל. בכלל, לא שיש לו רוב מצוות. לא חוטא בכלל, רק יש לו לא יצר הרע. הוא מתגבר עליו כל הזמן ויש לו יצר הרע. זה בינוני. ומי שגם חוטא, אז זה לא יודע מה המעמד שלו, אני לא מספיק בקי שם בכל העניינים של התניא. אבל זה המיעוט שלו, זה לא לקחת את זה רחוק מדי, נשמע לי בלתי סביר לחלוטין. אבל הכיוון הוא כיוון דומה למה שרב חיים פרידלנדר אומר, אני חושב שהניסוע של רב חיים פרידלנדר הרבה יותר סביר.
התניא עצמו זה ספר של בינונים.
מה? ספרן של בינונים, כן. כשהוא מגדיר מה זה בינוני, אז זה מה שהוא עושה שם.
זה גם הדין בסוף החיים, או דווקא בראש השנה?
מה?
מה שרב חיים פרידלנדר כותב, זה הדין בראש השנה, או גם הדין של האדם בסוף החיים?
אני מוסר, הוא מסביר את הרמב״ם הזה, אני לא יודע, אני אפילו לא זוכר, כי ראיתי אותו כבר לפני כך הרבה שנים, אולי הוא כותב שם משהו, אני לא יודע, אני רוצה להסתכל שם. ספתי חיים. בכל אופן, אז שני הכיוונים האלה בעצם משקפים שני סוגי הסתכלות. כי למעשה בהסתכלות הראשונה, שאני אומר שהתשובה מתקנת את העבירות אחורה, זה בעצם איזשהו סוג של הוקוס פוקוס מטאפיזי כזה. זאת אומרת, עשית עבירות, אם תעשה אחר כך תשובה, זה מתוקן למחרת. זה מתקן לך את שנה שעברה, אתה כבר נמצא בשנה הבאה, בעשרת ימי תשובה, תחילת שנה הבאה. אבל התשובה יש לה איזושהי סגולה כזאת, שהיא מתקנת את ההיסטוריה. חלום חייו של סטלין, אם היה לו דרך לשכתב את ההיסטוריה, אז הנה יש, אפשר לעשות תשובה. זה לא הכיוון שהוא רצה לשכתב את ההיסטוריה. בכל אופן, יש פה איזשהו פוקוס פוקוס מטאפיזי. בהסתכלות השנייה, לא צריך להגיע לזה בכלל, נכון? בהסתכלות השנייה, תשובה זה לא דבר שעובד אחורה, דבר שמתקן עכשיו. זאת אומרת, אתה עכשיו משנה כיוון, כשתגיע ליום כיפור, אם הכיוון שלך הוא כיוון חיובי, לא הורגים בן אדם שהוא עכשיו צדיק. אז מה אם בראש השנה הוא היה רשע? או בינוני, סליחה, לא רשע. היה בינוני. אבל ביום כיפור הוא צדיק. מה, יהרגו צדיק? לא, לא הורגים צדיק. אז לכן לא צריך להניח שהתשובה עובדת אחורה.
לפי הסבר הזה, אז למה רשע? כן נחתם דינו כבר בראש שנה ו...
כבר נחתם דינו, הרגו אותו כבר. לא מחכים לו שהוא יעשה תשובה. תתעלם מהמציאות שרשעים לא מתים בראש השנה, זה כבר...
אני מדבר כאן ברמה הלוגית.
לא, הוא מת כבר, זהו, אין מה להתחשב ברשע, הרשע לא איתנו. רואים רשעים? בצורה טובה לדון כל אחד בקו זכות. מי שאיתנו כנראה לא רשע, איך זה יכול להיות שמות חיים. טוב, לא הייתי הולך על זה רחוק. בכל מקרה...
אפשר ללכת עם זה.
אפשר.
סנגוריהם
של ישראל...
לא, לא רק ישראל בכלל. יש בעולם לא רק ישראל, יש עוד דברים אחרים, אבל יש איזה חשבון כזה כללי.
לא, סנגוריהם של ישראל...
יכול להיות שהחשבון הכללי הוא כזה, כי יש הרבה שעזבו אותנו.
אולי, אני לא בטוח בזה, אבל אולי. טוב, בכל אופן, לא מכיר את הסטטיסטיקות לגבי התמותה, אבל בוא אני אאמר שהתמותה בעשרת ימי תשובה לא גבוהה יותר מאשר עשרה ימים אחרים בשנה. אני משער, לא בדקתי.
לא, זה שהוא אומר שהוא נידון למיטה, זה לא אומר שהוא מת בעוד רגע.
לא, מיד מת
בראשו.
מיד מת בראשו.
מיד מת בראשו.
לא רק זה, אם הוא לא מיד מת בראשו, אז
הוא לא עשה תשובה של
שמואל. אז למה הוא עושה תשובה, אם הרשע עושה תשובה, אז הוא
לא יכול
להרוג אותו, או בפסח להרוג אותו. הוא כבר צדיק, כמו הבינוני, מה אכפת לי מה שהיה בעבר? טוב, זה עוד... היחס בין הסיסמאות לבין מה שקורה בפועל, זה הערתי אז, אבל אולי אני אחזור לזה. בכל אופן, שתי התפיסות האלה של מושג התשובה, בעצם כל אחת מהן סובלת מקשיים מסוימים. נתחיל עם ההסבר הראשון, לא יש מה שלברון קוטלר הבאתי, יש בעמק ברכה מביא את זה, יש כמה אחרונים. בישיבות בדרך כלל. הקושי העיקרי שבעיניי מתעורר זה כמובן, א', זה לא פתר את הקושי של מי זה בינוני, מי זה... מתחיל משם. אבל בשיטה הזאת זה נשאר בעייתי. דבר שני, זה הופך את התהליך למשהו קטן מדי. מין חשבונאות כזאת של מצוות ועבירות, נסגירה שעת הקבלה, כי אתה רשע, זהו, ראש השנה נסגירה שעת הקבלה. אם תעשה תשובה, זה מתקן אחורה, אז אין בעיה, הצלחת לחדור דרך הדלת לפני שהיא נסגרה, ואז הכל בסדר. בסופו של דבר, אם אתה מסתכל על מישהו שעושה יותר מצוות כצדיק באופן בסיסי, אז באמת קשה לקבל את זה שהקדוש ברוך הוא נגיד הייתי בינוני, בסדר? ועכשיו עשיתי מצוות, אבל לא עשיתי תשובה. ועכשיו בהסתכלות הקטנה, החשבונאית. אז אני בינוני ועשיתי עוד כמה מצוות. עכשיו אני מגיע ליום כיפור, הקדוש ברוך הוא מסתכל, מצוות לא מועיל, רק תשובה. טוב, אני צדיק עכשיו. אבל אם הייתי במצב הזה בראש השנה, הכל היה מצוין, נכון? אבל בראש השנה לא הייתי במצב הזה. בראשות הקבלה. אז עכשיו אני מגיע ליום כיפור, הקדוש ברוך הוא מחליט להרוג אותי. למה? אבל הרי אם הייתי באותו מצב עצמו בראש השנה, הייתי נחתם לחיים. עכשיו אני צדיק. אתה עורק צדיקים? אף תספה צדיקים רשע. מה אכפת לך שעשיתי את זה עכשיו? תכלס, ברגע שאתה הורג אותי, אם הרגת אותי כבר בראש השנה אדומה, אני כבר לא איתכם. אבל אני מדבר על הבינוני, הבינוני כן תלוי ועומד עד יום כיפור, נכון? אותו לא הרגו. נו, אז כשהוא מגיע ליום כיפור, הוא עשה עוד מצוות, הוא לא עשה תשובה. אז מה הבעיה עם זה? תכלס, ביום כיפור הוא צדיק, למה להרוג אותו? משונה קצת, אבל עוד פעם, זה קטנוני, נקרא לזה ככה, משונה. אני מבין את הלוגיקה, אתה יכול להגדיר את זה והכל בסדר. זה קטנוני. זה קטנוני, אם זה באמת ההגדרה של צדיק בינוני ורשע, אז יש פה עניין שנראה בעייתי.
מה המשמעות בכלל של לדון אחרי שנה? מה יש אחרי שנה שבגלל זה התחילו לדון אותנו?
מה?
מה המשמעות של שנה? למה לדון אחרי שנה? בכל ראש השנה למה לדון? למה לדון את האדם ביום הולדת שלו, אחרי שנה שהוא עבד?
למה אחרי שנה ולא אחרי שבועיים?
כן,
אני אומר...
זה לא שזה הספק של מה שהאדם עשה.
לא יודע. אמרתי כבר שאני לא יודע מאיפה זה בא, הקביעה הזאת. זה דיברתי אז, בשיעור ההוא. הרים זה אלול. איפה הוא הגיע בשביל העניין הזה שראש השנה זה יום מדהים? כמו המצאה של חז"ל, באמת. אולי היום הרד... לא, יום הרד עולם זה לא יום. תפילה. יש איזה איזשהו רם, איזשהו פסוק, אני ממש לא יש לך. זה באמת לא משהו שאפשר לראות בו מקור של ממש. טוב. אולי אני אעיר את זה בהמשך. אז לכן, הקושי בהסבר הראשון הוא...
יש תיקו בחודש שופר. תיקו בחודש שופר בכסר לא מקבלים. כי חוק הוא ישראל משפט ללא יקר.
יכול בעצם התפיסה של העין לברכה כאן של הרב קוטלר, זאת תפיסה שרואה את התשובה כמשהו ש... כן, את כל התהליך, רואה את התשובה, כמשהו שהוא בסך הכל לנו על חשבונו. סופרים מצוות, סופרים עבירות, מי שיותר צדיק, מי שפחות רשע, עשית תשובה, מורידים לך את המצווה ההיא, את העבירה ההיא, הכל אתה סופרים מחדש, והכל בסדר. בקיצור, העסק הזה קצת ילדותי. משהו קטן מדי. מצד שני, כמו ששמואל העיר בצדק, בפשט הרמב״ם לא נראה שרב חיים פרידלנדר צודק. יש שם סכום משוקלל כלשהו, אבל זה עדיין סכום של מצוות ועבירות. כן, בעצם מה שאני רוצה לטעון זה שמדובר פה בשני מהלכים של תשובה ששניהם קיימים. זה לא שתי שיטות בהבנת המושג תשובה, אלא זה שני מהלכים של תשובה, שני דינים, ושניהם קיימים. אנחנו בוחרים באיזה מהם ללכת. ולמעשה, אם אני אנסח את זה בצורה קצת יותר חדה, אז התשובה מהסוג החשבונאי, נקרא לה התשובה הקטנה, זאת באמת תשובה שעובדת עם חשבונאות. אנחנו צפויים מצוות, עבירות, אתה עושה תשובה, מוכר עבירה מצוות או עבירה אחרת, ויורד מהכף, ואז דנים אותך לפי מצבך העדכני ביום כיפור. אז זה פרוצדורה. והפרוצדורה הזאת עובדת באמת עם שעות קבלה. עם כל הקטנוניות שתיארתי קודם, כן, מי שבוחר בערוץ החשבונאי, אז הוא עובד עם מנת חשבונות. מי שבוחר בערוץ של התשובה הגדולה, תשובה מהותית, השינוי הכיוון הרוחני, לא מחיקה של עבירה כזו או אחרת מהקף, אז לא עובדים איתו בצורה קדמונית. זה לא עובד עם מנת חשבונות. זה עניין אחר. הכל תולי בשאלה באיזה מסלול אנחנו בוחרים, בינתיים אני מציג את זה כשני כתבים קיצוניים, בהמשך אני אנסה להכניס את שניים בתמונה אחת.
גם בעל התניה, והגרת התשובה, הוא מדבר על שני מסלולים כאלה. תשובה אלה, תשובה תהיתה. הוא אומר, נדבר למשל, יש עבירות שאין להם תשובה.
ש?
הוא אומר, יש חז"ל, עבירות שאין להם תשובה. ושהתשובה לא מכופרת. אז הוא אומר, מי שבאמת עושה תשובה תחתונה, שבאמת פנקסנות, הוא עושה תשובה על כל עבירה ועבירה, זה באמת על זה חז"ל דיבור. מי שעושה תשובה מהשורש, תשובה אלה, אז זה באמת, גם זה באמת מכופר.
יש לך
איזה מין כזה? הגרת התשובה, של בעל התניה. אני אסרוק בבית.
טוב, אני מסתכל שאני לא מכיר את זה. בכל אופן, אז יש את המסלול של התשובה הקטנה, או החשבונאי, כן, הלבלרית, ויש את התשובה המהותית. תשובה קטנה פירושו לתקן עבירה עבירה, זאת אומרת, הסיבה, הקבלה על אהבה, החלטה, ועם דברים, הפרוצדורה של התשובה, ניקיתי שם עבירה מסוימת, היא נמחקה. עוד עבירה, כך אני מוריד עבירות מהקף, זה המהלך החשבונאי. יש את המהלך המהותי, זה לשנות את הכיוון הבסיסי שלי בחיים, כמו שאמר לך פרידלנדר, מה אני רוצה, לקבל החלטות, מה אני באמת רוצה. יש לדברים האלה, נדמה לי, מקור בדברי מהר"ל. המהר"ל, כשהוא מפרש את י"ג מידות של רחמים, השם השם קיר לרחום בחנון ערך אפיים ורב חסד באמת וכו', אז הגמרא בראש השנה, בדף י"ז, הגמרא אומרת כך, השם השם, כשהיא מפרשת את המידות האלה, אני הוא קודם שיחטא האדם, ואני הוא לאחר שיחטא האדם ויעשה תשובה. שני שמות השם, זה אחד לפני החטא, ואחד הוא אחרי החטא, אחרי החטא והתשובה. ושם השם הוא בעצם המידה שאחראית על עשיית תשובה. בגמרא בשבועות, בדף למתת, הגמרא מבארת שם את מידת ונקה. השם השם זה פותח, 13 המידות. ונקה, מסיים, ונקה לא ינקה. אז הגמרא אומרת שם, והכתיב, ונקה לא ינקה. ההוא מבא אל הלכי לרבי אלעזר. נתניה רבי אלעזר אומר, אי אפשר לומר ונקה, שכבר נאמר לא ינקה. אי אפשר לומר לא ינקה, שכבר נאמר ונקה. הכיצד? מנקה הוא לשווים, ואינו מנקה אלא שאינן שווים. טוב, אז זה נראה קצת בנאלי, בסדר, נקה לשווים, אני מנקה שאינם שווים, מה, אוקיי, ברור, מה, אני אתה רוצה שהוא ינקה. מה החידוש פה בנקה לא ינקה? אתה מאמין שהוא ינקה את כולם, אוטומטית, נשמע מוזר, לא ינקה לאף אחד, כולל, אפילו אם עשית תשובה, אבל מאמינה יותר טובה. זה המדרש הידוע ש... התשובה לפני הקדוש ברוך הוא אומר, חוטא, כן, לא יודע שם, חוטא מה מוצאו, לא זוכר, קורה שם, יש שם מדרש בגמרא על העניין הזה.
אני חושב, לא, אין... אי אפשר לשנות את הענות.
הוא שהקדוש ברוך הוא בא לתשובה ולחוכמה.
מה?
שהקדוש ברוך הוא בא לתשובה ולחוכמה.
כן, חוטא מה מוצאו, אני לא רואה בדיוק את השם המדרש.
רשעים תח...
אה?
זה רשעים את... טוב, רע, משהו...
כן, רשעים משהו רע, כן, לא מחזור. ‫קצות את הפסוק הזה. ‫אז המהר"ל שואל שם, ‫למה צריך שתי מידות ברשימה הזאת ‫ששתיהן אחראיות על התשובה? ‫גם השם השם וגם ונקה. ‫ואז הוא אומר שתשובה, ‫מידת השם השם עוסקת ‫באדם ששב מכל חטאה. ‫ומידת ונקה, לא ינקה, עוסקת באדם ששב מקצת מחטר, לא צדיק גמור. על פניו זה לא מובן, בגלל ש... למה צריך לזה שתי מידות של הקדוש ברוך הוא? תפעיל כמה פעמים את מידת ונקה, עד שתנקה את כל העבירות, מה זה הבדל כמותי? מה זה משנה אם אתה עושה את כל ה... עושה תשובה על כל העבירות או עושה תשובה רק על כמה מהן?
אני לא זוכר אותם.
מה?
לא זוכר אותם. בכל זאת,
עברה
שנה שלך.
עדיין
הבדל טכני. אז
מה אם אתה לא זוכר? ולכן מה?
קשה לנקות מולקולה.
לא הבנתי. זה אפשר. אפשרי.
הוא אומר, הוא נותן לך, אם יש לך, אם...
אפשר לנקוד את הכל.
איך?
אפשר לנקוד את הכל כך, אז למה צריך לתקן את השני? כי... אז זה, תקן את הכל. נדמה לי ש... שהנקודה היא כזאת, בואו נסתכל רגע על תהליך התשובה. תהליך התשובה, שבן אדם עושה תשובה על חטא, אז הראשונים כבר מרסל, נדמה לי, זה מתחיל, אומרים שזה כרוך בארבעה חלקים, ארבעה שלבים. השלב הראשון זה עזיבת החטא, כמובן. השלב השני זה החרטה, אפשר לעזוב את החטא בלי להתחרט, לא לחתום. החרטה, קבלה לאהבה, לא להמשיך לחתום, לא לחזור לחטא, ווידוי דברים. זאת אומרת, להוציא את זה בפה. אוקיי? זה ארבעה שלבים של תשובה. עכשיו, השאלה, מה פירוש להתחרט? בוא נדבר, נתמקד רגע על החרטה. סיבת החטא, פררתי בשבת, הפסקתי לברור בשבת, אבל אני ממשיך לצום בשבת. אני רק מפסיק לברור. אוקיי? אז אפשר לעזוב את החטא, אפשר לעזוב רק עבירה אחת, ולא לעזוב עבירה אחרת. אם כי את כל העבירות מהסוג הזה זה לעזוב. עברתי כמה פעמים, נגיד, על בורר בשבת. לא יודע, אבל אפשר לחלק את זה בין סוגי העבירות. מה זה נקרא להתחרט על עבירה אחת? להתחרט על עבירה אחת לדעתי אי אפשר. לא קיים דבר כזה. זה לא שאי אפשר כי זה קשה. תהליך לא מוגדר. אתה מתחרט על זה שצדת בשבת, שפררת בשבת, אוקיי? על מה אתה מתחרט? על שצדת. מתחרט על זה שעשית משהו שאסור, שהקדוש ברוך הוא עשה אותו, נכון? בזה התחרטת על כל העבירות. אתה מתחרט רק על זה שעברת על רצון השם שלא לברור בשבת, אבל זה שהוא רוצה שאני לא אצוד, אין לי בעיה שצדתי. למה, מה? הרי אם הנקודה היא לא הצעידה או הברירה בשבת, הנקודה היא שיש פה מעבר על רצון השם. אז אם באמת הבעיה היא שיש פה מעבר על רצון השם, אז איך אפשר בכלל להתחרט על עבירה אחת? אין דבר כזה להתחרט על עבירה אחת, זה שטות.
בשביל ברירה לא שווה לי לעבור רצון השם. בשביל ברירה לא שווה לי לעבור רצון השם, כשהיא צדה,
כן. כמו שהשיקול האינטרסנטי שלי היה
שבור. אני מתחרט.
מתחרט פירושו שאני לא רוצה את זה. אני לא במצב שאני מוכן לעבור על רצון השם. טוב, נחזור לזה קצת, כי אני מציג את זה בצורה קיצונית בכוונה. לכן, כשאני מתחרט בעצם על עבירה מסוימת, כשחושבים על זה, זה ברור שאת חרטה על כל המצוות. אין חרטה על מצווה אחת או על עבירה אחת או על חלק מהעבירות. חרטה במהותה היא על כל העבירה. אין חרטה חלקית, אין דבר כזה. אם אתה מתחרט חלקית, אתה מתחרט אותה. אז לכן, התהליך הזה של התשובה, של ארבעת השלבים, ושעושים אותו כאילו על כל תשובה, על כל עבירה, סליחה, עושים את ארבעת השלבים, מסמנים את זה, עוברים לה, אבל אין דבר כזה. ברגע שעשיתי אותו על אחת, עשיתי אותו על כולם. אז מה... אם לא עזבתי את שאר העבירות, אז באיזה מובן התחרטתי עליהן? התחלתי מהחרטה, אבל תבינו שזה בעצם הכל. כי אם חרטה אמיתית היא חרטה על כל העבירות, אז ברור שברגע שהתחרטתי אם זאת חרטה אמיתית, אז אני גם עוזב את כל העבירות, ואני גם מחליט לא לעשות את זה לאבא, הרי זה חלק מהחרטה. קשה לנתק את התהליכים האלה זה מזה, אם אני עושה את זה אמיתי, עד הסוף. אוקיי? לכן בעצם נדמה לי שאין מוצא, אלא להגיד כך, למעשה, גם כשאתה מסתכל על בן אדם שמתחרט על מעשה שהוא עשה, אפשר להתחרט בהרבה רמות. האדם הוא יצור מורכב, זה לא או שהתחרטת או שלא התחרטת. כן, עובר לי הרהור מסוים, מחירים, כמו שאמרת קודם. המחיר הזה באמת לא שווה לי לעשות עבירה. המחיר אחר, הוא ממש טעים בחזיר ההוא, זה לא, זה אני ממשיך. בסדר, בן אדם הוא יצור מורכב, זה לא הלוגיקה הפשוטה הזו שלא שהתחרטת ואז אתה עובד השם לגמרי או שלא, לא. יש פה מימד מסוים שחרטה, אבל הוא לא מלא. זה חייב להיות ככה, אחרת אין דבר כזה על עבירה אחת. אם זה המצב, אז באמת, הרי זאת לא חרטה אמיתית. למה הקדוש ברוך הוא בכל זאת מקבל דבר כזה, שעשית את זה רק על עבירה אחת? יש איזשהו חסד לפני משורת הדין, שהקדוש ברוך הוא אומר, אם תעשה את הפרוצדורה הזאת, תימחק לך העבירה שעליה עשית את זה. עכשיו, אם אתה תעשה את שאר העבירות, לא, תצטרך לעשות על כל אחת מהן את הפרוצדורה הזאת כדי למחוק אותה. למה? כי האמת היא שלא באמת נפטרת מהעבירה הזאת. עושה איתנו איזשהו חסד, ומוכן לקבל גם תהליך חשבונאי מהסוג הזה, תהליך קטן, תהליך קטנוני קצת. בסדר, אבל את זה תעשו לפי הכללים. אתם רוצים לעבוד עם איזה שהם כללים מחודשים? בסדר. אבל אם עבדתם לפי הכללים, אני מוכן לקבל את זה.
יש סיפור בחז"ל על מישהו שהוא היה מקפיד רק על נטילת ידיים, בעיקר. אז אתה רואה שהוא יכול לחלק בין, למרות שהוא אומר, אני לא עושה כל המצוות, אני כן עושה מצווה אחת. אז אני אומר, אותו דבר רק בכיוון ההפוך, יכול גם להתחרט רק על מצווה אחת.
כן, אמרתי, אבל זאת לא יכולה להיות חרטה אמיתית, מלאה. זה אמרתי שאדם הוא יצור מורכב, זה יכול לקרות, אבל זה בטוח לא חרטה מלאה. חרטה מלאה פירושו שאתה עושה את כל העבירות. מה זה חרטה מלאה, רק כזה שלא נטלתי ידיים? אני לא, אם ש... זה לא מוגדר בכלל.
אם זה רק מה שהוא עושה, והוא כל השאר מתעלם, אז...
אה?
אם הוא רק עושה נטילת ידיים, אז מה שייך להתחרט על שאר הדברים?
לא, בהנחה שיש לו עוד עבירות, אבל הוא מתחרט רק על זאת.
כי זה היחיד, הדבר היחיד שהוא מקפיד עליו. הוא לא מקפיד לא על שבת,
לא פשוט.
אתה יודע, זה מה שנתפר, אני נכנס לו בראש.
מה, הוא חושב שהשאר הדבר הוא לא רוצה ממנו? אז אם זה ככה, הוא סתם טועה. מה הוא חושב שכזה הוא רוצה את הכל, אז על מה אתה מתחרט בנטילת ידיים? אז זה שלא עברת על רצון השם, אז מה ההבדל בין רצון השם הזה לרצון השם ההוא? אלא מה זה שלא נטלת ידיים, זה לא חרטה. זה שלא עברת את רצון השם בזה שלא נטלת ידיים, זאת החרטה. חרטה מלאה לא יכולה להיות עבירה אחת, זה לא יעזור. אין דבר כזה, זה פשוט לא מוגדר. עכשיו, אם אני באמת עושה את החרטה עד הסוף, אז בהגדרה זאת חרטה על כל העבירות. זו תשובה על כל העבירות, נכון? זה ההבדל בין התשובה של המהר"ל, התשובה של השם השם ותשובה של בן הקיר. כשהמהר"ל אומר שהתשובה של השם השם זה התשובה על כל העבירות ביחד, זה לא שאלה כמותית, אם עברת על העבירה הזאת, אבל אם התחרטת באופן לא מלא על עבירה א', אחרי זה על עבירה ב', ועל עבירה ג', עד שהגעת לעבירה ש"ס, כן? ש"ס, כן? התחרטת על כל אחת מהן את החרטה החלקית הזאת. אתה לא נקי. חרטה אמיתית עושה את הכל ביחד, אבל רק היא אמיתית. החרטות הקטנות הן חרטות קטנות שמתקבלות, אבל זה לא באמת השתנה, אתה לא שינית כיוון בשפה של חיים פיידלנדר. לכן נדמה לי שמה שהמהר"ל מתכוון זה בדיוק אותה חלוקה שראינו קודם. תשובה של השם השם, זאת התשובה שעליה מדבר עם חיים פיידלנדר, זאת התשובה הגדולה. אם באמת עשית אותה, שינית כיוון, אתה עכשיו רוצה בטוב, אתה כבר לא יושב על הגדר. מצב כזה זה בהגדרה על כל העבירות. אי אפשר להגדיר את זה כשזה מדבר על עבירה אחת או על חלק מהעבירות. זה בהגדרה על כל העבירות. זה התשובה של השם השם. התשובה של ונקה זה חידוש מאוד גדול. אם אתה לא מצליח לעשות את המהפכה המהותית הזאת, אז התורה או הקדוש ברוך הוא מאפשר לך לעשות תהליך חשבונאי, קטנוני יחסי. אחד לפי עד כמה שהוא מצליח לעשות את זה. חרטה טכנית כמעט מן השפה ולחוץ. לא לגמרי. חרטה מסוימת, לא עמוקה, אבל אז תעשה עבודה מסודרת, עבירה עבירה. וזה מה שכתוב, ונקה לא ינקה. מנקה למי ששב ולא מנקה למי שאינו שב. מה זאת אומרת? זה לא מי ששב ומי שלא שב, אלא על מה ששבת אתה מנוקה, על מה שלא שבת אתה לא מנוקה. לכן זה מה שהמהר"ל מתכוון, שזה רק על כמה מהעבירות ולא על כולן. הוא לא מתכוון לבני אדם שעשו תשובה ובני אדם אחרים שלא עשו תשובה. הוא מתכוון, על מה ששבת זה מנוקה לך, על מה שלא שבת לא מנוקה לך. בהשם השם לא שייך להגיד דבר כזה. כי בהשם השם, אם שבת, שבת על הכל. אין משהו שעליו שהוא לא ינוקה לך. זו התשובה הגדולה. לכן התשובה של השם השם ותשובה של ונקה לא ינקה, זה אותם שני מכניזמים שעליהם דיברתי קודם. אלה שני סוגי התשובה האלה. ובעצם הנקודה היא, אם אני עכשיו... אני אקדים את המאוחר קצת. בדרך כלל כשמתארים חקיר בישיבות, יש שתי אפשרויות, או שזה עדים לזה, או עדים לזה, אפשרות כזאת, או אפשרות כזאת. בדרך כלל אחד הדברים שככה מאוד חזקים בדור שלנו זה האכזבה מהנאיביות הזאת, הפריסקאית, הנאיבית, שחושבת שזה דומה שתי אפשרויות, או שאתה שם, או שאתה שם. בדרך כלל, האמת היא, איזשהו שילוב של שתי אפשרויות. בדרך כלל, מה ש... עסקאים פחות מוכנים לקבל, אבל אנחנו כבר אחרי. חלק מזה, לא דיברנו על זה פעם, שדיברתי על הלמדנות. סשן על הלמדנות. אז אני חושב. אז אמרתי שלא נכון לוותר על הניתוח הפריסקאי, אבל גם לא נכון להיתקע אצלו. זאת אומרת, צריך להתחיל ממנו, ואז תזה ואנטיתזה, ואחר כך סינתזה. אז גם כאן נדמה לי שהחקירה הזאת היא חקירה טובה, אבל מה, אני אמשיך איתה, אבל אני כבר כאן אקדים שההסתכלות הדיכוטומית הזאת, ברור בתוך מה שהסברתי שזה לא נכון. יש רצף. זאת אומרת, כעומק החרטה, כך הרוחב שלה, של התשובה. כמה שאתה מתחרט יותר עמוק, יותר אמיתי, אז הרוחב של התשובה, כן, מספר העבירות, או מספר האספקטים בנפש, שזה מכסה יותר רחב. חרטה מלאה, מכסה הכל. אם התחרטת עמוק, עד הסוף, אז לא צריך לעשות את זה הכל, עבירה בעבירה, אז כיסית הכל. אם אתה עושה את זה חלקית, אז זה כבר חלקית. זאת אומרת, כעומק החרטה, כך רוחב היריעה של התשובה. וזה בעצם הנקודה. ולכן למעשה, שני הכתבים שאותם תיארתי, הם שני הצדדים הקיצוניים של הסקאלה. ברור שבאמצע יש את כל הרצף. זאת אומרת, כעומק החרטה, החרטה זה הפרמטר שמעביר אותנו בין הקוטב של התשובה הגדולה לקוטב של התשובה הקטנה. התשובה הקטנה לגמרי, במובן הטהור, זה בעצם בלי חרטה בכלל. במובן הנפשי. נגיד מילים שאני מתחרט על זה. זה כלום. אוקיי? ברגע שאני כבר מתחיל קצת יותר להיכנס באמת לנבחי הנפש, נבחי החטא, ולהתחרט, באמת, נפשית, קצת מתחיל להיכנס, אני כבר באמצע הסקאלה, אני כבר מתחיל להתקדם את זה. כשאני מגיע לחרטה המלאה, אני כבר נמצא בתשובה הגדולה. זה הפרמטר שמזיז אותי על פני הסקאלה. לכן בעצם יש רצף של תהליכים, ולא שניים. אבל כרגע, זה אני אחזור בהמשך, אבל כרגע אני מניח שיש שניים. אוקיי? או הקטנה, או הגדולה, ובואו ננסה לראות, חשוב להבין את זה, הפריסקאיות הייתה מאוד חשובה לי.